שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו, אני עקיבא צוקרמן, ואנחנו עם עוד סיפור מסיפורי ספר מלכים. תגידו לי, הייתם בקהות של מגילת אסתר? ראיתם מי זכה בקורקינט ומי ברחפן ומי זכה בהגרלה? איזה כיף היה, אה? אם אתם לא יודעים על מה אני מדבר, יכול להיות שאתם שומעים אותי בעתיד, כלומר בהווה, פשוט אני בעבר. אני מקליט עכשיו את הסיפור הזה באדר תשפ"ד, מרץ 2024. אז לכל מי ששומע אותנו בעתיד, אני מבקש סליחה. בכל אופן, תודה רבה לכל הילדים המתוקים והאלופים שהשתתפו בקהות. אני נהניתי, אני מקווה שגם אתם. בעזרת השם, אנחנו נעשה עוד פרויקטים ועוד משחקים ועוד כל מיני דברים כאלה, אתם מוזמנים לעקוב. וזה הזמן להגיד שאם אתם רוצים להיות מעודכנים במה שקורה בסיפורי תנ"ך לילדים, כדאי לכם להיות בקבוצת הוואטסאפ של סיפורי תנ"ך לילדים. יש קישור בתיאור של הפרק. זו קבוצה שקטה, אין בה דיונים, יש בה רק עדכונים שאני שולח על פרקים חדשים וכל מיני אירועים, פרויקטים של סיפורי תנ"ך לילדים. אתם יודעים שלסיפורי תנ"ך לילדים נולד אח קטן. תגידו לו מזל טוב. פודקאסט חדש שקוראים לו סיפורי פרשת שבוע לילדים. אם עוד לא הקשבתם, זה הזמן. יש קישור בתיאור של הפרק, בואו גם לשם. ועכשיו לסיפור. בפעם הקודמת, אתם בטח זוכרים, סיפרנו על המלחמות הבלתי נגמרות. איך באשה מרד בן אדב בן ירובעם, והכרית את כל בית ירובעם. אבל אז, אחרי שהוא מת, מלך הבן שלו, אלה בן באשה. וזמרי, שהיה שר מחצית הרכב בממלכה של אלה בן באשה, מרד בו, והרג אותו באמצע מלחמה עם הפלישתים. עומרי היה שר הצבא, בצבא של אלה בן באשה, והוא רצה להיות המלך, אז הוא לקח את כל הצבא מהמצור שהם עשו על גיבטון, ועשה מצור על תרצה. על עיר הבירה של ממלכת ישראל. אבל אז זמרי, שהסתגר בארמון, פשוט שרף את הארמון על עצמו. עומרי חשב, מצוין, ניצחתי את אלה. הגעתי אל המנוחה ואל הנחלה, אני הולך להיות המלך. אבל אז התחיל להילחם בו איש אחד שקראו לו תבני בן גינת, והוא רצה להיות המלך, הוא היה מנהיג, הוא היה איש חשוב, וחצי מעם ישראל הלך אחריו, ולא אחרי עומרי. חצי אחרי עומרי, וחצי אחרי תבני. איזה מתח. אבל אז, פשוט מה שקרה, שהחצי שהיה אחרי עומרי, היה חזק יותר, והצליח להתגבר. ועומרי ניצח, ועומרי נהיה המלך. אחרי תקופה של בלגן ומלחמות ומרידות ושריפות, סוף סוף יש מלך לישראל וקוראים לו עומרי. נקווה שתהיה קצת יציבות אחרי הבלגן. אנחנו בסיפור שלנו כמובן הולכים עם הנביא שמספר לנו את ספר מלכים, ואומרים תמיד כשיש מלך חדש את הפתיחה הרגילה. עומרי מלך ישראל מלך בשנת 31 לעשה מלך יהודה. אתם זוכרים את זה שהנביא דואג תמיד להזכיר לנו מה קורה בצד השני? כשמדברים על ממלכת ישראל, הוא אומר לנו מתי זה לפי שנות המלכים של מלכי יהודה. וכשמספרים על מלכי יהודה, הוא אומר לנו מתי זה קרה לפי מלכי ישראל. אז עומרי, כמו שאמרנו, מלך בשנת 31 לעשה. ועיר הבירה שלו הייתה בהתחלה תרצה, תרצה השרופה עם הארמון השרוף. בסך הכל, כל תקופת המלוכה שלו הייתה 12 שנה. זו תקופה ארוכה ויציבה בסך הכל. אמרנו שהוא קיבל עיר שרופה וחרבה מהשריפה של זמרי. ואחרי 6 שנים שבהן הוא ניהל את הממלכה ושלט מהעיר, הוא החליט שצריך לבנות עיר ממלכה חדשה יותר, שווה יותר, במיקום רציני יותר, והוא קנה הר, היה הר אחד שהוא ראה שהוא גבוה, ומתאים, מצא חן בעיניו, והוא קנה את ההר הזה. הוא קנה אותו מסוחר קרקעות, שקראו לו שמר. אז הוא קרא להר הזה הר שומרון, על שם שמר. הוא שילם עליו כיכריים כסף, שתי כיכרות כסף על העיר שומרון. ואז הוא בנה את ההר, בנה שם ארמון, בנה עוד מוסדות ועוד מבני מלוכה ומבני שלטון, וכל העובדים בארמון וכל השרים החשובים והיועצים והמפקדים הבכירים של הצבא בנו שם את הבתים שלהם. ואז התפתחה שם ממש עיר, עיר שקראו לה על שם ההר, העיר שומרון, עיר המלוכה החדשה של ממלכת ישראל, של המלך עומרי. טוב, עכשיו מגיעים לחלק המבאס. תשמעו, צר לי להגיד לכם, אבל גם עומרי, כמו אלה וכמו באשה וכמו נדב וכמו ירובעם, כל המלכים הללו, גם עומרי עשה את הרע בעיני השם, עשה עבירות והוביל את עם ישראל לעשות עבירות. זה הסיפור של עומרי. הוא מרד, הוא ניצח את זמרי, הוא ניצח את תבני, הוא העביר את עיר המלוכה של ממלכת ישראל למקום חדש שהוא בנה שנקרא שומרון, עשה את הרע בעיני השם, ואחרי 12 שנים, מה קרה לו? מה שקורה לכל אדם. הוא מת. ותחתיו מלך הבן שלו. אתם יודעים מי היה הבן של עומרי? אחד המלכים הגדולים ביותר שקמו לעם ישראל ולממלכת ישראל. אחד המלכים החזקים ביותר שקמו לעם ישראל ולממלכת ישראל. אחד המלכים הרשעים ביותר שקמו לעם ישראל ולממלכת ישראל. והמלך הגדול, החזק והרשע הזה עשה גם דברים טובים. והייתה לו גם אישה, מלכה מאוד מפורסמת. ובתקופת מלכותו, בימיו התהלך בממלכת ישראל, נביא גדול ומפורסם, מהגדולים הגדולים שבנביאי ישראל. ואתם יודעים מה מרגש אותי ומשמח אותי? פה בסיפורי תנ"ך לילדים, שהמלך הזה והנביא הזה, הם בכלל הסיבה שהפודקאסט סיפורי תנ"ך לילדים התחיל. אני אספר לכם רגע את הסיפור שלי, של סיפורי תנ"ך לילדים. הימים היו ימי תחילת הקורונה, לפני כמה שנים. הבן שלי הגדול, טוביה, שהיה אז בכיתה א', שאל אותי, אבא, שמעתי פעם על איזה איש אחד שקראו לו אליהו הנביא. תגיד לי, מי זה היה? אז אני פשוט התחלתי לספר לו, ולאחותו הקטנה זוהר, המתוקה שלנו, את הסיפורים. ואז הקלטתי את הסיפור. בהתחלה סתם בטלפון שלי, ושלחתי לשכנים שלנו, ולאחותי שתשמיע לילדים שלה, ולעוד חברים. והם סיפרו לי שהם שלחו את זה לחברים שלהם, וחברים שלהם מאוד התלהבו וביקשו שאני אמשיך לעשות. אז ממש כל בוקר הייתי מספר להם סיפור מהסיפורים של אליהו הנביא, ושולח לאנשים שממש התלהבו ושמחו. וככה התחיל הפודקאסט. אז הנה אנחנו הולכים לספר בפרקים הקרובים את הסיפור הזה של אחאב בן עומרי מלך ישראל, ושל עתליה, של איזבל, סליחה, בת את בעל מלך צידונים, ושל אליהו הנביא. האם אתם מוכנים לסיפורים האלה? תחזיקו חזק, אנחנו מתחילים. וכדרכנו, מתחילים לפי הסדר מההתחלה. אחאב בן עומרי, מלך על ישראל, בשנת 38 שנה לעשה מלך יהודה. ומלכותו נמשכה 22 שנה. תקופה ארוכה, יציבה. תחשבו שממלכת ישראל הייתה ביציבות. לפניו מלך אבא שלו 12 שנה, ואז הוא עוד 22 שנה, ואחריו הבנים שלו. הוא גם עשה הרע בעיני השם. אבל לא כמו שעשו לפניו, אלא הרבה יותר מזה. החטאים של ירובעם בן נבט, אתם זוכרים שבנה את העגלים? וכל הסיפור שם? ליד החטאים של אחאב, החטאים של ירובעם הם קטנים. זה בכלל נחשב חטא ליד החטאים של אחאב. אחאב חשב תמיד בגדול. הוא רצה מסחר, הוא רצה סחורות, שוות, הוא רצה פיתוח לממלכה שלו, והוא הבין שבשביל שממלכת ישראל תהיה משגשגת, צריך לכרות בריתות כלכליות ומסחריות, שיביאו כלים וחרסים וטכנולוגיה ובסמים. הייתה ממלכה כזו, שכנה לממלכת ישראל, קראו לה ממלכת צידון, או ממלכת צידונים. הממלכה הזאת נמצאת מצפון לממלכת ישראל, איפה שנמצאת היום העיר צידון, בתוך מדינת לבנון. היה להם מלך, קראו לו את בעל. אחאב נסע אליו לפגישה, והציע לו לכרות ברית. הוא הציע לו שהוא יגן עליו, היה לאחאב צבא מאוד חזק, הוא יגן עליו ביטחונית וצבאית, תמורה לזה שאת בעל מלך צידוני משלח סחורות לממלכת ישראל. והמלך הציע לו, בשביל שהברית הזאת באמת תהיה רצינית, שיתחתן עם הבת שלו. לבת שלו קראו איזבל. אני מאוד מאוד מקווה שהיא לא הייתה מסריחה כמו זבל, אבל המעשים שלה היו מאוד מסריחים כמו זבל. אתם יודעים למה קראו לאבא שלה את בעל? בטח זה נשמע לכם שם נורא נורא מוזר. הייתה להם לצידונים ולכנענים עבודה זרה אליל שקראו לו בעל, שאליו הם היו מתפעלים בשביל לקבל גשם. ואיזבל ואחאב התחתנו, ואיזבל, הבת של את בעל המלך צידונים, עברה לגור בעיר שומרון, שבנה עומרי אבא של אחאב, עיר המלוכה של ממלכת ישראל. היא אמרה לאחאב, תשמע, תעשה לי בבקשה אם אתה מוכן איזשהו סוג של ארמון גדול, לא מספיק לי חדר אחד.
מה, למה לא מספיק לחדר אחד? יש פה את המיטה שלך, יש פה כיסא, יש פה שולחן, יש פה מנורה, יש פה מחשב עדיין לא המציאו. יש פה המון המון דברים שאתה יכולה להשתמש בהם. לא, לא, אני צריכה עוד מלא מלא חדרים. מלא חדרים? מה תעשי מלא חדרים?
איזבל הביאה איתה לממלכת ישראל מאות נביאים. לא נביאים של הקדוש ברוך הוא. לא נביאים של עם ישראל. לא נביאים שמתנבאים בשם השם. נביאים של עבודה זרה, של אלילים. נביאי הבעל ונביאי האשרה. שתי העבודות הזרות שבצידון ובכנען מאוד 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 אהבו. הנביאים של איזבל עברו לגור בעיר הממלכה, בעיר הבירה של ממלכת ישראל, בשומרון. ובנו שם מזבח חדש, יפה יפה, מסוטט. מזבח של עבודה זרה לבעל אלוהי הכנענים והצידונים. אבל זה לא הספיק להם. הם רצו עוד עבודה זרה, אז הם נטעו אשרה, שזה עץ של עבודה זרה שעובדים אותו. ככה, עיר הבירה של ממלכת ישראל של שומרון, לא הייתה עם עגלים ועם מזבח לקדוש ברוך הוא, שזה גם חטא, אלא הייתה עם דברים הרבה יותר גרועים, עם עבודה זרה ועם נביאי עבודה זרה. אנחנו נספר עוד על המעללים של הנביאים האלה. יום אחד נשמעו דפיקות על דלת ארמונו של המלך אחאב בעיר שומרון. בשערים של הארמון עמד אדם בשם חיאל. הוא הגיע לשומרון מעיר לא רחוקה שקוראים לה בית אל, איפה שהיה העגל שבנה ירובעם, והוא ביקש פגישה עם המלך אחאב. השומרים של הארמון שאלו את העוזרים של אחאב אם אפשר להכניס אותם. העוזרים של אחאב שאלו את המלך שלהם אם אפשר להכניס אותם, להכניס את חיאל, והמלך שמח. חיאל היה ידוע בתור יזם בנייה גדול מאוד בממלכת ישראל. נכנס אל המלך ואמר לו, אדוני המלך, אני רוצה להציע לך פרויקט בנייה גדול. לארץ ישראל היה פעם שער, עיר שהיא הייתה הכניסה לארץ, עיר מבוצרת וחשובה מאוד. במשך שנים היא עומדת ארוסה ומוזנחת. זאת עיר עם פוטנציאל ביטחוני להגן עלינו מכל מיני פולשים מהמדבר. זאת עיר עם פוטנציאל מסחרי להפוך להיות סוג של תחנת כניסה לארץ, לגבות מיסים, להכניס סחורות. אני מוכן לבנות אותה בעצמי. יש לי תוכניות, יש לי ניסיון בבנייה, ואני יודע לגייס את הכסף, את ההון שצריך, לגייס את העובדים ואת כל מה שצריך. הפרויקט הזה ישדרג את ממלכת ישראל, ויהפוך אותה, יחזיר אותה למעמד של ממלכה חזקה, כמו בימי יהושע בן נון, כמו בימי דוד המלך. אחאב הסתכל על חיאל בעיניים רציניות, ובפה מחוייך, ואמר לו, צא לדרך, כל מה שתצטרך, אני עכשיו אומר, הנה העוזרים שאתם רואים, אתם מכירים אותו, תיתנו לו כרטיס כניסה חופשי לארמון. הארמון לטובתך. עם הפרויקט הזה, הייתה רק בעיה אחת קטנה שנגיע אליה בהמשך. חיאל התחיל לתכנן את כל הפרטים. הוא התחיל לגייס מהנדסים ועובדים, חומרים ושותפים. הוא רצה לפרסם את הפרויקט הזה, שיראו איזה גדול הוא, שיראו איזה רציני חיאל ואיזה רציני הפרויקט שלו, שידעו איזה חזקה הולכת להיות ממלכת ישראל, שידעו איזה מלך חזק אחאב הולך להיות, והוא הציע לאחאב לעשות אירוע גדול של הנחת היסודות לעיר החדשה. אמרתי כבר שזאת הייתה העיר יריחו, אחאב הסכים. חיאל, יחד עם צוות הארמון, כמובן, ברשות, בתמיכת ובעידוד אחאב מלך ישראל, פרסמו את אירוע הנחת היסודות ליריחו החדשה. כל חשובי הממלכה, כולל אנשים מהמדינות השכנות, הגיעו למקום. יריחו הייתה העיר המבוצרת הראשונה שהייתה בעולם. היא הייתה בעבר עיר חזקה מאוד וחשובה מאוד, מהחזקות בעולם, והיא סימנה את העתיד שאליו רצה אחאב ללכת יחד עם ממלכת ישראל. זה היה אירוע שעמד להיות מרשים מאוד. כשהאירוע התחיל, חיאל הסתכל על כל המוני האנשים שגודשים את המקום וכמה שהם חשובים, והרגיש גאווה גדולה, התפשטה לו מהגב עד לחזה, והוא הרגיש פשוט אושר, אושר. אבל אז, רגע לפני שהוא עמד על הבמה ורצה להתחיל לדבר, בא אליו שליח ולחש לו כמה מילים על האוזן. אמר לו הודעה. הודעה שהפילה לחיאל את הלב וגרמה לו לעזוב עוד לפני שהוא הספיק לדבר ולנעום. מה הייתה ההודעה שקיבל חיאל? מה הייתה הבעיה עם העיר יריחו? לאן המשיכה הממלכה? ומתי יופיע אליהו הנביא? אנחנו נספר על זה בעזרת השם בפעם הבאה של סיפורי אליהו הנביא, סיפורי תנ"ך לילדים. תודה רבה שהזנתם לנו. להתראות.